אנחנו עם הפרשנים יעקב ריבלין ואבי בלום, שלום וערב טוב לכם.
ערב טוב.
ערב טוב.
יצא פעם ספר, איך אתה מצביע ימין ומקבל בסוף שמאל, אני חושב, זה הכותרת של הספר הזה, הוא היה לא רלוונטי שבועיים, ועכשיו הוא חוזר להיות רלוונטי מתמיד, נכון יעקב?
לא בדיוק, כי אם יצא ספר על מה שקורה בחודשים האלה, אז הכותרת של התחילה, איך פחת המשלת ימין וקיבלת כלום? כי גם שמאל זה לא, כי שמאל לפחות יודע להעביר דברים. מה שקורה כאן זה פשוט אבסורד, אתה דיברת בפתיח שלך אבי על זה ש... הריכוך הזה הוציא את הגחלים מהאש, ולא תשום גחלים מהאש, ההפך, הוא שפך נפט על המדורה, ולמה? כי את השמאל זה לא ירצה בשום אופן, אנחנו שומעים אותם היום, את המחאה ואת היועצים המשפטיים, הם לא מוכנים לשום מיצוי. מצד שני גם את הימין זה לא מרצה, ואנחנו שומעים על ספקים בתוך סיעת הליכוד, אז מה פשר הריכוך הזה? למי זה יועיל? הם חושבים שהבג"ץ לא יפסול אותו, הם חושבים להרגיע את המחאה, הם חושבים להרגיע את הסרבנות. התוכנית הזאת היא כמו, איך אני אגיד לך, כמו עקרת בית שלא יודעת אם לאפות עוגה ב-200 מעלות או ב-100, אז היא הופעה את זה ב-150, ועושה את זה תלת לעוגה שהיא לא, אי אפשר לאכול אותה, אבל אי אפשר גם לזרוק אותה.
ואני רוצה להרהר בכל יעקב, האם לא עדיף כבר מתווה הנשיא, ולזכות בהסכמה של כולם, ולקבל חוק גיוס כמו שצריך, ולקבל פסקת ההתגברות, וביטול עילת הסבירות על מדיניות ממשלתית.
עדיף למי? זו השאלה.
ממה שרוטמן, לחרדים זה הכי, אני חושב שמתווה הנשיא עושה את ה...
לחרדים יכול להיות שעדיף.
עדיף? מה לנו ולוועדה למינוי שופטים, אבי?
דיברת על בחרת הימין וקיבלת שמאל, אז צריך עכשיו להזכיר בכנות שהילד שקט בלי רעש וצלצולים, מינתה ארבעה שופטים שמרנים, בתחבולות, כמו שיעקב מתחילת הדרך, אני זוכר, ביום הראשון שהיינו, בתחבולות תעשה לך מלחמה, ולא ברעש, צלצולים והכרזות מראש, כשאתה מכריז מראש על כל התוכניות שלך ולא נשאר עם שום קלף בשרבוד. אני חושב שמי שבעיקר צריכים לעשות חשבון נפש פה זה החרדים, כי הם ירדו למדרון אחורי, נתנו לסמוטריץ' ולוין לנהל להם את האירוע. אני כבר לא יודע מי יתכונן יותר, סמוטריץ' לנאום שלו באנגלית או הקואליציה הזאת למהפכה המשפטית. עכשיו, בשום צומת הם לא דאגו לחרדים. מההתחלה דיברו על כך שפסקת ההתגברות ישירו אותה לסוף. אחר כך, כשהיה לנו את ההזדמנות להגיד איזשהו כן למתווה הנשיא, שדווקא קרץ לחרדים, כולם נצמדו ימינה, הלכו עם לוין וסמוטריץ', והנה שוב פעם אנחנו רואים שיעבירו את העניין הזה של שני השופטים, שזה הפך לתכלית הכל, למנות את שני השופטים הבאים לעליון, שהם יהיו שמרנים, לא חרדים אגב. מה עם פסקת ההתגברות, חוק הגיוס, זה שוב פעם הבטחות על הקרח, כשיגיע התקציב, אחרי פסח, אם וכאשר, אנחנו כבר רואים עכשיו את ההבטחות האלו. שווה חשבון נפש בסיעות החרדיות, איך הגענו עד הלום שהחרדים הפכו לסק החבטות של כולם, הפגנות בבני ברק, ובסוף אפילו את המינימום שיכולנו לקבל בלי רפורמה אנחנו לא מקבלים.
כן, אני רוצה רק להעיר שמתווה הנשיא זה לא מתווה בכלל, גם לגבי חוק הגיוס, מי שחושב שהבטיחו לנו חוק הגיוס, פשוט לא קרא את המתווה, אז הייתי אומר שיגיעו למתווה מוסכם על כל חלקי החברה, והוא לא ייפסל על ידי בג"ץ, מה זה שטויות והבלים, 70 שנה מנסים להגיע פה למתווה מוסכם, והוא לא יהיה. עכשיו, כל היתר הצעות של הנשיא, זה תפיסת צד בצורה הכי ברורה שיכולה להיות. אפילו דרי עצמו, שהרפורמה פחות מעניין אותו, כמו שמעניין אותו החוק שנושא את שמו, אפילו הוא באותו יום קם ואמר שזה לא מצווה בכלל. אז המציא לא הקטיע פה שום מצווה, ההפך. הוא העלה את הצד השני לסולמות יותר גבוהים, אי אפשר להתפשר כרגע, ולכן גם אם היה איזשהו צל צילו של סיכוי, שהאופוזיציה אולי טיפה תירגע אחרי הריכוך, של לוין ורוטמן, הרי שזה לא מה שיקרה, ולכן...
אז אתה אומר בעצם, יעקב, יצאנו קרחים מכאן ומכאן.
היה אפשר להסתדר עם הנשיא. זאת אומרת, הרי אנחנו יודעים שהיו הצעות על השולחן, ואז אחרי שהוא הבין שביבי שנתן לו ירוק נעלם מהזירה, אז הנשיא חתך שמאלה. היו מתווים שהם עדיפים אפילו על מה שהיום לוין ורוטמן שמו על השולחן. זאת אומרת, אתה לא מצליח להבין את האירוע. אם אתה בסוף מתפשר, תעשה את זה לפחות בהסכמה ותקבל משהו, אתה גם עושה חד ודיד. גם מצטער כמי שהתקפל, וגם נותן לצד השני את הדלק להמשיך הלאה במחאה, כי הם פשוט רואים שהם מנצחים.
אז אנחנו, כמו, טוב, עוד פעם, יש כאלה שאומרים שהמחאות האלה היו ממשיכות גם ככה, וגם אם אין רפורמה ויש רפורמה, אבל זה לא רלוונטי.
כן, אבל זה נותן להם הרבה מאוד דרייב, כי מבינים שהם כבר באמצע הדרך. תראה מה הם עשו בחודשים האלה של המחאה. דבר ראשון, הם הצליחו לשדר לעולם שכאילו יש כאן מהפכה משטרית, והולכים, אפילו נשיא ארצות הברית שדיבר השבוע עם נתניהו, העלה את הנושא הזה. מעניין אם נתניהו דיבר איתו על הבעיות בארצות הברית, את המשפט העליון. אבל זה הישג שלהם. הישג השני זה הסרבנות. גלנט מודעת ובצדק, כאילו שחצי מהמשרתי המילואים ביחידות העילית, כבר לא מתייצבים לאימונים. עכשיו הם הצליחו גם ליצור סדקים בתוך הקואליציה ובתוך תיאת הליכוד. הרי מה המטרה של כל לחץ ציבורי? מה המטרה של הפגנות? הרי בהפגנות אתה לא מפיל ממשלה, אתה יוצר אווירה ולחץ שגורמים לסדקים בקואליציה. אז את כל המטרות האלה הם השיגו, והם כמו אחד שמתאבק עם השני ברות, הוא עומד על הקצה, הם אומרים לעצמם עוד דחיפה אחת והוא ייפול. לכן הם יגבירו את המחאות, ולוין ואותן לא יודעים שום דבר בזה שהם ריקחו את המתווה.
אוקיי, אגב, מתברר שלא שיתפו מלכתחילה אף אחד, אני חושב שכאן התחילה הטעות.
היו הרבה טעויות. אתם רוצים למנות עכשיו רגע את רשימת הטעויות של לוין?
ואגב, שמעתי השבוע אישוש לדבר הזה, שכשלוין הכריז על מסיבת העיתונאים, הוא לא ענה לדרעי לטלפונים באותו ערב, אמר, כן ראיתי, לא ראיתי, היו לי הרבה שיחות.
אחד, מסיבת העיתונאים עצמה הייתה טעות. אתה יוצא לרפורמה, מה אתה מכריז עליה? תתחיל את הדברים. צא לאירוע, תניע אותו.
כי הוא פחד שביבי יבלום אותו, דרעי יבלום, אבל ככה לא פונים חומה, וככה לא מנהל.
שניים, תבנה מערכת הסברה שמקדימה הסברה על מה אתה מדבר, ומה בגץ, ומה זה הוועדה, ותיתן חומרים לתקשורת. ואחרי זה תציג את הפתרון של הרפורמה. שלוש, קח את כל חברי הליכוד.
רגע, מעניין אותי מה שאני אומר, כן.
לא, אני רוצה להגיד שאתה הצעת כאן תוכנית סדורה, מה היה צריך לעשות? אבל את הטענה הזאת יכולת לשמור זה ממשלה שעושה משהו. אבל בשלושה חודשים האחרונים...
כן, אבל יעקב, שעושים כזה צעד דרמטי, שהולך להשליך על צעדים קדימה, קצת אסטרטגיה, יישב עם כל חברי הליכוד.
אתה רוצה, יכול להגיד, משרד ממשלתי אחד שיש בו אסטרטגיה?
הביטחון לאומי לא עובד, משרד לביטחון לאומי, אני שומע כל היום ב...
כן, כל היום טיקטוקים.
עבודה מסיבית.
ושר האוצר, מה זה עובד? הוא מסתובב ברחבי העולם, מפגין את הידע שלו באנגלית, מסתובב במקומות שלא רוצים אותו, ואתה יודע שתמיד ערב תקציב אומרים שהאורות דולקים במשרד האוצר. אני יכול לספר לך שאני עובר שם, האורות נכבים בשעה 5 אחר הצהריים, כי לא עושים שם שום עבודה.
עכשיו הוא צריך להיות בפריז, ולהגיד שאין עם פלסטיני, אתה מבין, זה אותה רטוריקה שאין מתחתי
הכלום.
אנחנו מכירים את האנשים האלה, אנחנו לא מופתעים. אני מופתע רק מהנציגים החרדים שנגררו לזה.
אבל בוא נאמר שלשמחתנו, הדבר היחיד שאפשר ככה להתנחם, זה שהריכוך הזה מגיע בטרם האש הופנתה כל כולה לציבור החרדי, כי זה היה בדרך. וזה עדיין בדרך לשם.
כבר נמצא שם, אם אתה שומע את רשם לך, ההפגנה שמתכננים ביום חמישי בבני ברק, הפגנה פרובוקטיבית.
כן, יעקב, אבל זה לא כמו שמתווה... אבל זה לא כמו שהרפורמה הזו הייתה עוברת עם כל הבעיות שלה בתמיכת החרדים, כשהם היו חברי הכנסת הקולניים שמובילים ומדברים.
אני חושב שההליכה לאחור היא טובה, ולא צריך ללכת עם ראש בקיר. אבל השאלה באמת, מה הרווחנו מכל ההתנהלות הזאת? כי את מה שהם משיגים היום, היה אפשר להשיג באמת בלי רעש וצלצולים, אולי אפילו הרבה יותר. אכן, תדע, זה גורם לך. היינו, אני מזכיר במסע ומתן, שחודשיים כאן התברברו, ולא הבנו לאן זה הולך. אמרנו, אולי בזה הם ימצאו את השיח ביניהם והתקדמו קדימה. ואתה רואה את הממשלה הזאת מרגע אחר, מרגע, העם הלך בהמונה, והציבור הימני הלך בהמונה ולקלפי, חדור מטרה, והם פשוט מאכזבים אותנו מיום ליום. בלי משנה סדורה, בלי אסטרטגיה. יש לך משרד לביטחון פנים שמאבד את חדר ההלבשה, הוא מאבד את השליטה על המחכל ועל הניצבים, ואתה לא רואה אף אחד מהממשלה שעוזר לו, להפך. ואתה ראש הממשלה עולם בו איפשהו יכול. אתה לא מצליח להבין מה קורה פה. אתה לא מצליח להבין איך הממשלה הזאת התנהלת. ואת יודע, האכזבה הכי גדולה בסוף זה נתניהו, שהוביל פה את המדינה 15 שנה, ואתה מרגיש הפעם שבקדנציה הזו דווקא עם ה-64, הוא איבד שליטה על האירוע, צריך לומר את זה ביושר.
גם איבד שליטה
על האירוע.
רגע, אני רוצה להוסיף כאן ידיעה חשובה שאני שומע כאן היום במסדרונות הכנסת. הרי מה קרה? יצא ידיעה שנתניהו אמר לחברי הכנסת, שחייבים להתפשר, כי אחרת גלנט תתפטר. אז בסביבתו של גלנט משדרים שהם לא בדיוק אמרו את זה. זאת אומרת, שאנשי ראש הממשלה תפסו עליהם טרמפ, אמרו, מה נעשה, אולי גלנט תתפטר. עד רגע זה לא שמענו את גלנט אומר את זה בקולו, ואני שומע אפילו הכחשות, הם אומרים שמדובר בתרגיל אופייני של נתניהו. אם צריך להתקפל, למה שזה יהיה רשום על שמו, שיהיה רשום על שמו של גלנט. זה מתחבר עם מה שאבי אומר, שנתניהו של הקדנציה הזאת, זה לא נתניהו של הקדנציות הקודמות. אנחנו רואים את זה בהרבה מובנים, וגם כנראה גם קצת במובן הפיזי, ואני לא ארחיב את זה.
כי ביבי טוב. תמיד היה לו את יכולת ההפתעה. איך הוא אמר לנו פעם, כשראינו אותו יעקב, אני הוכחתי שאני יודע להפתיע. הוא איבד את יכולת ההפתעה, אתה לא רואה אותו מתחילת הקדנציה.
ריכוך כזה לא הפתיע אותך, אבי.
הריכוך, הריקוד. לא, אנחנו מהתחלה אמרנו שבסוף הם לא יצליחו להעביר את זה.
אבי, אבל בסוף הוא...
גלגל החול.
אבל בסוף הוא גם מפתיע. הוא מפתיע לרעה. הוא הצליח להפתיע.
לא, אני דבר אחד מסכים עם יעקב, שהוא דבר, אתה יודע מה, אם בסוף כל הסיפור הזה היה בשביל לקבל את חוק המתנות, אז הוא שיחק אותה. אפיקומן יהיה לו בפסח.
היה צריך להצמיד את פסקת ההתגברות לחוק המתנות, ואז לפחות היה קורה משהו. אבל ימין...
ואנחנו אומרים את זה בכאב, כל כך רצינו בהצלחת הממשלה הזאת.
אבל יש עוד שלוש שנים לממשלה, יש עוד שלוש שנים לממשלה, אולי עכשיו התפנו להתעסק ביוקר המחיה, במצוקת הדיור, בשכר האברכים, בשכר הגננות, בצמצום הפערים, אולי עכשיו הדברים האמיתיים יגיעו שהוועדה למינוי שופטים כבר יורדת מסדר היום. יעקב ריבלין ואבי בלום, תודה רבה לשניכם.
תודה רבה.